חולין דף עין דלת, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, יתיב רב יוסף. כאן אנחנו בעצם נכנסים לבית המדרש, יושבים כאן רב יוסף ורב הונה, ותלמידים שמקשיבים מסביב, אנחנו ניכנס מהצד ונהיה שותפים לדיון. יתיב רב יוסף כמי דרב הונה ויתיב כאמר. ישב רב יוסף לפני רב הונה, והוא אמר את ההלכה הבאה. אמר רב יהודה, אמר רב, אכלו לזה לוקה. אדם שאוכל בהמה מבהמה שהיה לה עבר, למשל הרגל, שכמעט לגמרי נחתך ממנה, ובן אדם הלך ואכל מאותו עבר, הוא לוקה, מקבל מלכות על זה שהוא אכל עבר מן החי. בסדר? אמר לי, היום רבנן, אז אחד מהתלמידים ישר התערב. לא תצייתו לי, אל תקשיבו למה שאמר עכשיו רב יוסף. מה פתאום, בן אדם לא יקבל מלכות על זה שהוא אכל עבר מן החי, בזה שהוא אכל עבר מדולדל מבהמה. תכף נראה מה מדובר פה, שהבהמה נשחטה, לא נשחטה. אבל אל תקשיבו לו. אני יכול להגיד לכם אמרה ששמעתי אמרה אחרת בשם רב. האחי אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, החלול הזה אינו לוקה. כל האיסור לאכול עבר מדולדל בבהמה זה רק מדרבנן, זה לא עבר מן החי. אמר לרב הונה, ענן אמן נסמוך, אומר רב הונה לרב יוסף. אתה אומר פה הלכה, אדם שאוכל את העבר מדולדל בבהמה לוקה. הוא אומר הלכה שהוא לא לוקה. שתיכם אומרים בשם רב, על מי נסמוך? האדרינו רב יוסף להפי. רב יוסף סובב את הפנים שלו בכעס. מה קרה? אמר לי, מהי קושיה? בכלל אנחנו לא סותרים. שתינו מדברים כל אחד על משהו אחר. כי אמרי ענה, עכשיו, מה אני אמרתי שמאדם לוקה, אם הוא אכל עבר מדולדל בבהמה? במיטה, דעושה ניפול. מדובר פה שהבהמה מתה בכלל. ולכן זה נחשב כאילו האיבר נפל ממנה לפני שהיא מתה. ולכן, אדם אכל מאיבר שנפל מבהמה לפני שהיא מתה, זה איבר מן החי, זו חייב מלכות. על מה הוא מדבר? כי אמר איהו, בשם, מה שהוא אומר בשם רב, שלא מקבלים מלכות. מדובר פה במשהו אחר. בשחיטה. מדובר פה שהבהמה היא נשחטה אחר כך, דעינה עושה ניפול, שפה אנחנו לא מחשיבים שהאיבר נפל לפני השחיטה, אלא שהוא נפל, אלא מדובר פה שהוא היה מחובר לבהמה. אנחנו מחשיבים את אותו איבר מדולדל כמחובר לבהמה בשעת שחיטה, ולכן מי שאוכל מהאיבר הזה לא מקבל מלכות. אמר רבה, מינה המילתא דאמור רבנן מיתה עושה ניפול, ושחיטה אינה עושה ניפול. מאיפה ההלכה, מאיפה המקור להלכה שאמרו חכמים, שכשבהמה מתה, אז האיבר שהיה מדולדל בה, שהיה מחובר אליה בקושי, נחשב שהוא נפל ממנה לפני שהיא מתה. לעומת זאת, אם שחטו את הבהמה הזאת, זה נחשב שהיה מחובר לבהמה לפני השחיטה. מאיפה המקור לזה בפסוק? דכתיב, לגבי שרצים, אחד מהשמונה שרצים שהתורה מונה, שכשהם מתים, אז הם מטמאים טומאת שרץ, אב הטומאה. הפסוק אומר, וכל אשר ייפול, מלשון ניפול, תכף נדרוש את זה, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, תופו לשון במותם, יטמא. אז הפירוש הרגיל של הפסוק, ששרץ, אחד מהשמונה שרצים, אם הוא מת, אם הוא נופל על אחד מהם, הוא מטמא אותם. למה? כי שרץ הוא אב הטומאה, במותו הוא מטמא. דורשים חז"ל, ייפול מלשון ניפול במותם. מה פירוש? אז הוא דורש ככה. למיעוט אמי, אי למה למיעוט בחייהם, אם זה בא לומר דווקא כשהשרץ הוא מת, רק אז הוא מטמא, אבל אם הוא חי הוא לא מטמא. מנבלתם נפקא, כתוב שדווקא הנוגע בנבלתם נטמא, אז נבלה ודאי מדובר שהיא מתה. אלא שמה מנהל, מה כתוב כאן? במותם זה בא לדבר על עבר מדולדל בבהמה. זה בא לדבר, אם יש עבר מדולדל בבהמה, אז מיתה עושה ניפול. אם הבהמה מתה, אנחנו מחשיבים את האיבר כאילו נפל לפני שהיא מתה וזה איבר מן החי. ואין שחיטה עושה ניפול, אנחנו לא מחשיבים שהאיבר נפל לפני השחיטה, אלא אנחנו מחשיבים שהאיבר הזה היה מחובר לבהמה בשעת שחיטה והוא לא מטמא. זה המקור. ייפול במותם, רק מיתה עושה ניפול. מיתה מחשיבה כאילו זה נפל לפני המיתה אותו איבר. אמר לי רבדה ברבה לרבה, איך הגעת ממקום הזה למקום הזה? הפסוק מדבר על שרצים, אתה דורש את זה על בהמות? והקרא בשרצים כתיב, בשרצים לא שייך בכלל מושג של שחיטה, אז מה אתה אומר, מיטה עושה ניפול, שחיטה לא עושה ניפול, מה זה קשור פה לשרצים העניין של שחיטה? אמר לי, יש הרי כלל לדרוש פסוקים, אם אינו עניין לדבר זה, אם המילים האלה מיותרות במקום הזה, אתה לוקח אותם מהמקום הזה, והתורה התכוונה שתיקח אותם למקום אחר, ושם תדרוש אותם, והם קיבלו את זה במסורת החכמים, באיזה מקומות זה נאמר. וכאן זה גם נאמר. אם אינו עניין לשרצים, דלאו בני שחיטה נינו, אז אם ככה, מכיוון ששרצים לא שייך לשחוט אותם, אז לא שייך את המילה במותם שם, כי גם שחיטה זה גם נקרא שהיא מתה, למה צריך לכתוב דווקא במותם? מספיק העניין של נבלתם. מכיוון שלא צריך את זה לעניין שרצים, תנאו עניין לבהמה. אז תיקח אותו שהוא בא לדרוש לעניין בהמה, כמו שאמרנו, שמיטה עושה ניפול, כשבהמה מתה, אם היה לה עבר מדולדל, זה נחשב כאילו שהוא נפל ממנה לפני שהיא מתה. אומרת הגמרא, והקטע מבא אליי, עדיין צריך לגבי שרץ להגיד שהוא מטמא כשהוא כאין מיטה. במותם פה, לא לעניין, מה אתה אומר שאינו עניין לעניין זה? העניין שבמותם לא צריך אותו לעניין שרצים, בטח שצריך אותו לעניין שרצים. צריך להגיד ששרץ מת, מתי הוא מטמא כשרץ? דווקא אם הוא כמו הזמן שהוא מת, דיינו, לחין מטמאים. אם השרץ עדיין לח, אז הוא מטמא כשרץ. יבשים אין מטמאים, אבל אם השרץ כבר יבש, הוא לא מטמא תומת שרץ, אז לכן כתוב במותם. אומרת הגמרא, אתה צודק, נכון? בשביל זה כתוב פעם אחת במותם, אבל כתוב פעמיים במותם. פעם השנייה מיותרת להגיד שמיטה עושה ניפול. תראה במותם כתיבה. אמר רב חיסדא, מחלוקת, יש מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, מה קורה עם עובר במאי הבהמה, הוציא את ידו מתוך מאי הבהמה, ושחטו את הבהמה, והאיבר עדיין היה בחוץ. האם האיבר הזה שיצא מחוץ לעובר, הוא טמא כמו נבלה, או שהוא טמא רק כמו טריפה שנשחטה, שזה הרבה פחות. אז אומר רב חיסדא מחלוקת בעבר דעובר חי, דווקא אם העובר היה חי בשעת שחיטת הבהמה, דווקא אז יש מחלוקת אם הוא נבלה או לא. אבל בעבר דעובר מת, דברי הכל שחיטה עושה ניפול, ובוודאי שהוא יהיה טמא כמו נבלה. אם דובר שהעובר הזה היה מת לפני השחיטה, כשהוא הוציא את ידו מחוץ לרחם, זאת אומרת, כשהיד הייתה מחוץ לרחם, לפני השחיטה, העובר הזה כבר היה מת, אז ודאי שהשחיטה עושה ניפול, זה נחשב כאילו שכבר היד הזאת יצאה לפני השחיטה, וזה נחשב שהיד הזאת נפלה לפני השחיטה, ולכן היא לא ניתרת על ידי השחיטה. ורבא אמר, כמחלוקת בזה, כמו שהמחלוקת לגבי עבר של עובר, כשהעובר הוא חי, כך מחלוקת בזה גם, כשהעבר יצא מהעובר, כשהעובר היה מת. למדנו במשנה, בן שמונה חי, אם שחטו בהמה, גם אם לא שחטו בהמה, למדנו במשנה, אם יש פה עובר בן שמונה, אפילו אם הוא חי, מכיוון שהוא לא יכול להמשיך לחיות, לפי דברי חז"ל, עובר שנולד בחודש השמיני, הוא נחשב שהוא לא יכול לחיות, הוא נחשב נפל, ולכן גם אם הוא חי עכשיו, אין שחיטה מתארתו, למדנו במשנה, לפי שאין במינו שחיטה, לא שייך דין שחיטה בעובר בחודש השמיני שלו. אומרת הגמרא, והתניא בן שמונה חי יוכיח, ששחיטה לא מתארת כל בעל חיים שנשחט. מאיפה הראיה ששחיטה לא מתארת כל בעל חיים שנשחט? שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטה, אין שחיטתו מתארתו. רואים מכאן, בן שמונה, למרות שיש, בן שמונה, למרות שיש במינו שחיטה, בכל זאת השחיטה לא מתארת בן שמונה, זה סותר מה שלמדנו במשנה, שבן שמונה אין במינו שחיטה. אומרת הגמרא, בכל אופן, מה שכתוב שם, שנלמד שגם שחיטה לא תתאר טריפה, כמו שאנחנו רואים לגבי עובר, שלמרות שיש במינו שחיטה, השחיטה לא מתארת אותו. אז ככה גם בטריפה, שהשחיטה לא תתאר את הטריפה. בכל אופן, אבל הנקודה שאנחנו צריכים לשים לב כאן, שעל עובר בחודש השמיני, כתוב שם שיש במינו שחיטה, אז למה כאן במשנה שלנו כתוב שעובר בחודש השמיני אין במינו שחיטה? אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, יש במינו שחיטה, אגב אמו, אם הוא עדיין היה עובר במאי אמו, אז באמת השחיטה מועילה לו שאפשר באמת לתאר אותו. זאת אומרת, אם שחטו את הבהמה מעוברת ובפנים מצאו עובר בן 8 חודשים, אז ודאי שהשחיטה מתירה אותו באכילה. אבל אם העובר הזה נולד בגיל 8 חודשים, אז השחיטה באמת לא תאר אותו, וזה מה שכתוב, אין במינו שחיטה. וטענה דידן, למה פה במשנה שלנו לא כתוב שיש במינו שחיטה אגב אמו? טענה דידן, מינה דאימי לא פריך, הוא לא מדבר על מין של אמו. יש במינו שחיטה, הכוונה במין של העובר בעצמו, אבל אם הוא ניתר על ידי השחיטה של אמו, זה לא נקרא שיש במינו שחיטה. שאלת הגמרא, ולהי טענה דפריך, לפי הטענה שכן פורך, והוא אומר שאם יש במינו של העובר שחיטה, אפילו שיש על ידי שחיטת האם, זה גם נקרא שיש במינו שחיטה, אז אם כן, רואים שכן יש שחיטה בעובר, אז אם כן זה לא דומה לטריפה, אז אם כן טריפה דשחיטתה מתארתה מנהלי, אז מאיפה הוא לומד שהשחיטה של טריפה מתארת אותו מדי נבלה, הוא הרי לא יכול להשוות את זה לעובר, כי הרי עובר בחודש השמיני שלו, יש במינו שחיטה. לעומת זאת בטריפה, אין במינה שחיטה. אומרת הגמרא, נפקלי מדי רב יהודה אמר רב. הוא לומד את זה מדרשה אחרת. מאיפה הוא יודע שטריפה נתארת על ידי שחיטה, מדין נבלה, שהיא לא נחשבת כמו נבלה שמתה, הוא לומד את זה פשוט מאוד מהעניין של דברי רב. ואמר ויהודה אמר רב, ואמר לה יש כאלה אומרים שלומדים את זה מברייתא במתנית התנא. אמר קרא, הפסוק אומר ככה, וכי ימות מן הבהמה. המילה מין באה לומר שמקצת בהמה מטמאה כשהיא מתה, ומקצת בהמה אינה מטמאה כשהיא מתה. זאת אומרת, לא כל בהמה כשהיא מתה היא טמאה משום נבלה. איזה בהמה שהיא מתה לא טמאה משום נבלה? ואיזו זו? זו טריפה ששחטה. בהמה של טריפה ששחטו אותה, באמת לא מטמאה כשהיא מתה. למה? פשוט מאוד, מכיוון שהשחיטה מתארת אותה מדין נבלה. אז אם כן יש לנו פה מקור נפלא, מאיפה יודעים שטריפה ששחטו אותה לא מטמאה משום נבלה? מהפסוק שאומרת המילה מין, מין, המילה מין, הבהמה, שם כתוב שחיימות מין הבהמה. יש בהמה שאם הוא מת, אם היא מתה, היא מטמאה משום נבלה, אבל יש בהמה אחרת שלא מטמאה משום נבלה. למה? כי שחטו אותה כשהייתה טריפה, ולכן היא לא מטמאה. בא רב הושעיה, הושיט את ידו למעי בהמה, אדם הכניס את היד לתוך הרחם של הבהמה, ושחט בן תשעה חי. מהו? הלך שחט את אותו עובר כשהוא היה בתוך מעי אמו. האם היא מותרת באכילה? העובר יהיה מותר באכילה או לא? תיבאי לרבי מאיר, במשנה הבאה אני תכף נראה שיש מחלוקת רבי מאיר ורבנן לגבי בן פקוע. אם אדם שוחט בהמה, מצא בפנים עובר בן 9 חודשים, שהוא ממש עובר בסוף העיבור שלו. האם צריך לשחוט אותו, או שהוא נהיה מותר בשחיטת אמו? אז כאן המחלוקת היא לפי שתיהם, כאן הספק היא לפי שתיהם. תיבאי לרבי מאיר, המחלוקת, הספק הוא לפי דעת רבי מאיר שסובר שצריך לשחוט בן פקוע, דיינו שהוא שחטו את אמו, מצאו בפנים עובר בחודש התשיעי שלו, שהוא כבר ראוי להיוולד, אז סובר רבי מאיר שהוא צריך שחיטה, וגם לפי דעתו יש ספק, ותיבאי לרבנן, הספק הוא גם לפי רבנן שסוברים שלו, שהעובר הזה ניתר על ידי שחיטת אמו. למה יש ספק לפי שתיהם? תיבאי לרבי מאיר, עד כאן לא כאמר רבי מאיר, בן פקועה טעון שחיטה, ושייך בו תורת שחיטה בבן פקועה, כל זה נאמר דווקא, הנמילה יחד יצא לאוויר העולם. מדובר שהבן פקועה כבר נולד, ומה פרושו נולד? הוא יצא לאוויר העולם על ידי שחיטת אמו. להעביר עולם על ידי שחיטת אמו, סובר רבי מאיר שצריך לשחוט אותו, ויש בו דין של שחיטה. אבל אם הוא לא יצא עדיין להעביר העולם, במאי אמו, בן אדם מכניס את היד לתוך מאי אמו ושם הוא רוצה לשחוט אותו, אז גם רבי מאיר מודה שלא שר ילי שחיטה. והשחיטה שבן אדם שחט בתוך מאי אמו לא תתאר אותו, לא תתיר אותו. אם שחטו את אמו ומצאו בפנים את אותו עובר, אפשר לשחוט אותו באמת והשחיטה הזאת תתאר אותו, תתיר אותו, באכילה אפילו. אבל בתוך מאי אמו, בן אדם מכניס את היד לרחם ושוחט, ודאי שהשחיטה לא תטהר. וכל שכן לפי חכמים שסברים שלא שוחטים בן פקוע, כל שכן שיש פה ספק, מה קורה כששוחטים את העובר בתוך הרחם, אולי הם יאמרו שגם במקרה הזה לא יועיל השחיטה. עוד דילמה, אפילו לרבנן שסוברים, אפילו לפי דעת רבנן שסוברים שלא צריך לשחוט אותו, בכל זאת הם יאמרו שכשהעובר במעי אמו, אם שחטו אותו, זה נקרא שחיטה. למה? כי הרי אפשר לומר שארבע סימנים אכשר בי רחמנה. זאת אומרת, התורה אומרת שאפשר לשחוט את הבהמה על ידי שתי הסימנים של הבהמה המעוברת. אולי אפשר גם על ידי שתי הסימנים של העובר בעצמו. אם לא שחטו על ידי הבהמה המעוברת, ישחטו על ידי העובר בעצמו. בסדר? מה הבעיה להכניס את היד לתוך הרחם ולשחוט אותו שם בפנים? אולי תראו גם את הסימנים שלו בשחיטה. אמר רב חנניה, תשמע, בוא נביא לך תשובה מהמשנה שלנו, האם כשאדם שחט עובר במי אמו, השחיטה מתארת אותו ומתירה אותו או לא. הרי שנולדה טריפה מן הבטן. זאת אומרת שמיד שהיא נולדה, היא כבר הייתה טריפה, והיא לא ראויה לאכילה. אז מעולם לא היה אפשרות להתיר אותה על ידי שחיטה, כי מיד שהיא נולדה, היא כבר הייתה טריפה. רואים מכאן, שאם היא נולדה טריפה, היא מעולם לא הייתה מותרת על ידי שחיטה. והיא איתה, אם אפשר לשחוט בתוך מעי אמו, משכחת לה, גם בטריפה, דייתה לשעת הכושר. גם בבהמת טריפה יכול שהיה לשעת הכושר לפני שהיא נולדה, אולי היא לא הייתה טריפה. די ביי, אייל ידי ושחטה. אם הוא רוצה, הוא יכול הרי להכניס את היד ולשחוט אותה בתוך המאה, בתוך מעי אמו. בתוך מעי אמה. הוא יכול לשחוט אותה בתוך הרחם. ומזה שלא תירצנו ככה, אלא אמרנו שבהמה שנולדה עם טריפה, אף פעם לא היה לשעת הכושר, סימן שלא מועיל שחיטה בתוך הרחם. אמר לי רבה, לא, זה לא ראיה, תני, אתה יכול לגרוס באמת במשנה שנוצרה טריפה מן הבטן. הכוונה היא שכשהיא בשעת יצירתה כבר היא הייתה טריפה. איך אפשר לדעת שבשעת יצירתה היא הייתה טריפה? מה, אם יש נאמר נקב במאיים, אפשר לדעת אם זה היה בשעת העיבור או שזה קרה רק אחרי שהיא נולדה, או שזה קרה ממש לפני שהיא נולדה, איך אפשר לדעת דבר כזה? אומרת הגמרא, משכחת לה בבעלת אי רגליים. אם רואים בעובר שנולד עם חמישה רגליים, זה בוודאי שזה קרה כבר בשעת היצירה, זה לא קורה אחר כך. ואם כן, זה כבר אומר לנו שהיא נוצרה טריפה, ואם היא נוצרה טריפה, אז במקרה כזה באמת, אם ישחטו אותה בתוך הרחם, היא גם כן לא הייתה מותרת אף פעם, אבל ייתכן באמת שאם היא לא נולדה עם טריפה, אז השחיטה בתוך הרחם כן תתיר אותה, אז אין ראיה מהמשנה שאי אפשר לשחוט בתוך הרחם. אומרת המשנה, השוחט את הבהמה, בהמה מעוברת, הוא מצא בה בין 8 חודשים, שעדיין לא נגמרו חודשיו, הוא עדיין לא ראוי לבלד, ומצאו אותו שהוא חי, או שמצאו אותו שהוא מת, או שמצאו בין 9, שכבר קלו חודשיו אבל הוא מת. אז הדין הוא שמכיוון ששחטו את הבהמה המעוברת, גם העובר הזה נהיה מותר בשחיטת אמו, ולא צריך לשחוט אותו אלא קוראו ומוציא את דמו, כי אסור לאכול גם דם של בן פקועה. ועל כל פנים, הבן פקועה הזה מותר בלי שחיטה, כי השחיטה של אמו התירה אותו. מצא בן 9 חי, אם הוא מוצא פה עובר שכבר היה ראוי ליציאה והוא חי, אז לפי דעת רבי מאיר, טעון שחיטה, כי הוא אין לו דין של בן פקועה כבר, זאת אומרת, הוא נחשב כמו בהמה רגילה, וחייב באותו ואת בנו, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, כבר אסור לשחוט אותו באותו יום ששחטו את אמו. זאת אומרת, הרי אסור לשחוט ביום אחד את האמא, את הפרה ואת העגל שלה. אסור לשחוט אותם באותו יום. אז אם מצאו עגל בן 9 חודשים חי בתוך מהי הפרה, מכיוון שאת הפרה שחטו היום, אז את אותו עגל יהיה אסור לשחוט היום. הוא יהיה חייב שחיטה, כי הוא נולד בחודש התשיעי, הוא כבר היה בחודש התשיעי שלו, הוא לא נולד, הוא מצא אותו בפנים, אבל הוא היה בחודש התשיעי שלו, ומכיוון שהוא היה חי, הוא צריך הרי שחיטה. אז אסור לשחוט אותו היום, כי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הם חכים ושוחטים אותו ביום אחר. וחכמים אומרים, גם שהוא בן 9 והוא נולד חי, והוא נמצא חי בתוך מי אמו, שחיטת אמו מתארתו. רבי שמעון שזורי אומר, הגמרא תבאר במה הוא בא לחלוק, אפילו בן 5 שנים וחורש בשדה, אפשר לקחת אותו ולהתיר את בשרו בלי שחיטה, כי שחיטת אמו מתארתו. אפילו שהוא בן 4-5 חודשים כבר, 4-5 שנים. מה קורה עם קראה? אם האדם לקח בהמה מעוברת ולא שחט אותה, אלא קרא אותה היא עכשיו נחשבת נבלה, אבל הוא מצא בפנים בן, הוא מצא בה בן 9 חודשים חי. השאלה אם הם בן 9 חודשים הזה, אפשר לשחוט אותו עכשיו או לא. אז הוא טעון שחיטה, לפי שלא נשחטה אמו, שצריכים לשחוט את אותו עובר, למה? כי אמו לא נשחטה, והוא יהיה מותר על ידי השחיטה הזו. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, צריך לשים לב שאת האמרה הזאת אומר רבי יושעיה. לא ילכו בו, הכוונה בעובר, שנמצא בין 9 חודשים, והוא חי, אנחנו אומרים שהוא בטל לאמו, לא ילכו בו אלא על עסקי שחיטה בלבד. הוא בטל לאמו רק לגבי זה שהשחיטה של אמו מתארת אותו. אומרת הגמרא, ומה לא? למיעוטי מאי? למיעוטי חלבו וגידו. החלב של אותו בן תקועה והגיד הנשה שלו יהיו אסורים. הוא לא נהיה מותר אגב אמו. שואלת הגמרא, חלבו דמאי? איזה חלב? אי לימה חלבו דשליל? מה את אומר שמדובר פה על החלב של העובר עצמו של הבן 9 חי שמצאו? מפלג פליגי. מה אתה אומר שחכמים מודים שזה יהיה אסור? הרי יש פה מחלוקת בזה. דתניה, גיד הנשה נוהג בשליל. שליל הכוונה לאותו עובר שמצאו אותו בתוך מאי אמו. נוהג בו האיסור של אסור לאכול את גיד הנשה. וחלבו אסור. גם האיסור של חלב נוהג בו. אסור לאכול את החלב של אותו עובר גם. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, הדין של גיד הנשה וחלב לא נוהג בעובר שבמאימו, וחלבו מותר, אז אתה רואה מפה שהמחלוקת בחלב זה גם, זה לא כולם מודים שזה יהיה אסור. ואז מה תגיד, רבי יושעיה לא סובר ככה? ואמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, אותו רבי יושעיה בעצמו אומר, מחלוקת בבן 9 חי! שנמצא במאימו, והלך רבי מאיר לשיטתו, שהוא סובר שצריך לשחוט בן 9 שנמצא חי במאימו, ומכיוון שצריך לשחוט אותו, אז החלב והגיד שלו אסורים, כי הוא נחשב בהמה. אם הוא צריך שחיטה, אז הוא נחשב בהמה לכל דבר. ורבי יהודה הלך לשיטתו, שהוא סובר שלא צריך לשחוט את הבהמה הזאת, אז אם כן הוא לא נקרא בהמה, אז הגיד הנשה שלו והחלב יהיו מותרים. אבל אם כן, מה אתה אומר שהם מודים בחלב וגיד שהם אסורים, יש בזה הרי מחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה. אלא מה הם מודים? חלבו דגיד, שהחלב של גיד הנשה יהיה מותר. שואלת הגמרא, מפלג פליגי, גם על החלב של הגיד יש ביניהם מחלוקת. דתניא, גיד הנשה מחטט אחריו, צריך לנקר את כל החלב שבו, בכל מקום שהוא, וחותך שמנו מעיקרו, חותכים את השמן מעיקרו מכל מקום שהוא נבלע והוא נשרש בבשר, צריך להוציא את כל החלב של גיד הנשה, אפילו את החלב של גיד הנשה, לא רק את גיד הנשה ודאי שעשו, אבל אפילו החלב של גיד הנשה צריך לחתוך, ולא סתם לחתוך את החלב של גיד הנשה, אלא גם מה שנשרש בתוך הבשר גם את זה צריך לנקר ולהוציא. בכל מקום שהוא. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גוממו, מספיק שהוא חותך את החלב בשווה עם הגיד הנשה, עם השופי, ואת הנבלע והנשרש, לא צריך להוציא מתוך הבשר, אלא מספיק בשווה להגיד הנשה לחתוך את החלב של שם. אבל לכל פנים מה אנחנו רואים מפה? שכולם מודים שהחלב של הגיד הנשה אסור. אז גם בזה אפשר להגיד שהם מודים שזה מותר. אומרת הגמרא, אלא, היא התמה רעך היא התמה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא ילכו בו, בעובר בן 9 שנמצא חי, להקל, אלא על עסקי אכילה בלבד. היינו אמנם, גם החלב וגם הגיד, התירו. אבל מה אסרו? למיעוטי רוב או... להרביע אותו עם מין אחר וחורש בו, דיין לחרוש איתו ועם עוד מין אחר ביחד, זה באמת אסור בעובר בן 9 חודשים שנמצא במאי אמו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי המתיר בחלבו, לפי דעת רבי יהודה, שמתיר את החלב של בן 9 שנמצא חי במי אמו, מתיר גם בדמו. גם הדם של אותו עובר יהיה מותר באכילה. לעומת זאת, דברי האוסר בחלבו, לפי רבי מאיר, שאומר שחלב של עובר אסור, אם בן 9 נולד חי, אז גם אוסר בדמו. זה דעתו של רבי שמעון מלקיש. רבי יוחנן אמר, אף לדברי המתיר בחלבו, אפילו לפי רבי יהודה שסובר שהחלב יהיה מותר, אוסר בדמו, אבל הוא מודה שהדם יהיה אסור. שואלת הגמרא, הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מה אתה אומר שהדם יהיה מותר לכתחילה באכילה? הרי כתוב, קוראו הוא מוציא את דמו. מדובר פה אפילו בעובר בן 8 חודשים. כתוב שצריך, אם רוצים להתיר אותו באכילה, צריך להוציא את כל דמו ממנו, אסור לאכול את הדם שלו. אז איך אתה אומר שזה מותר? אמר רבי זהירה, זה שרבי יהודה מתיר דם, זה לא שזה מותר לכתחילה, אלא לומר שאין אנוש קראת. בא לומר שהוא לא יהיה חייב קראת, אלא רק יעבור מצוות לא תעשה לו לאכול דם. אבל הוא לא יהיה חייב קראת על זה שהוא אכל דם, כמו אדם שאוכל סתם דם של בהמה. אומרת הגמרא, למען כאמרינן, לפי מי אנחנו אומרים שדם של עובר בין 9 חודשים, אין קראת על אכילת הדם? לרבי יהודה. אנחנו רוצים להגיד את זה לפי דעתו של רבי יהודה, שאין פה דין של קראת. שאלת השאלה, לפי רבי יהודה, גם אתה יודע מה, זה לא דם הנפש. לפי רבי יהודה, לא יהיה לדם התמצית, לפי דעת רבי יהודה, יש בבהמה, יש את הדם שנקרא דם הנפש, שזה הדם שיוצא בכילוח החזק אחרי השחיטה, ויש דם התמצית, שזה דם פחות חמור. רבי יהודה סובר שאפילו דם התמצית, שזה הדם היותר קל, יש את הדם הנפש, שזה הדם החמור, ודם התמצית יותר קל. רבי יהודה סובר שאפילו דם התמצית, שזה יותר קל, גם עליו יש קראת. אז אם כן, למה שדם של עובר לא יהיה בו דין של קראת? דתניא, דם התמצית בהזהרה. לפי דעת הנקמה, דם התמצית של הבהמה רגילה, אין בו חיוב קראת, רק מצוות לא תעשה. רבי יהודה אומר בי קראת, הוא חייב על זה קראת, אז אם כן אין סיבה שדם של עובר לא יהיו חייבים עליו קראת. אומרת הגמרא, תרגם הרב יוסף בריד, רב סלח חסידה כמידי רב פאפה. מתי אנחנו, מה הסיבה שדם התמצית יש עליו חיוב קראת? לעומת זאת עובר באמת, הדם שלו לא יהיה בו חיוב של קראת. מה החילוק? כיוון שדם התמצית, איתלה לרבי יהודה, דם וכל דם. הפסוק אומר וכל דם. היה מספיק שיהיה כתוב דם. מה באים לומר במילה וכל? זה בא לרבות דם התמצית. לכן, כל אחד מחייב אדם הנפש, מחייב כרת גם אדם התמצית. המילה וכל באה לרבות, שלא רק דם הנפש חייבים, אלא גם דם התמצית. אם חייבים דם הנפש, חייבים גם על דם התמצית. אבל בכל אחד לא מחייב כרת אדם הנפש. בכל מקרה שלא חייבים כרת על אדם הנפש של אותו בהמה, לא מחייב כרת גם אדם התמצית. לא יהיו חייבים כרת גם על דם התמצית, אלא יהיה רק חיוב של לב. אז זה באמת הסיבה שבאמת רבי יהודה סובר, שפשוט מאוד הדם של עובר לא חייבים עליו קראת, אלא חייבים עליו רק משום מצוות לא תעשה. איבאי אלו, מהו לפדות חמור שהוא בכור? הרי מהחיות הטמאות, חמור התקדש בקדושת בכור. מה עושים איתו? פודים אותו בשה. השאלה אם אפשר לפדות אותו בשה של בן פקוע. מהו לפדות חמור בבן פקוע? אליבד רבי מאיר לא תיבא אלך, זה ודאי אין ספק, דכיוון דאמר שאותו בן פקוע טעון שחיטה, אז הוא נחשב בהמה לכל דבר. זה מעל יתאו, ודאי שאפשר לפדות בו את החמור. כי תיבא אלך, אליבד רבנן. הספק הוא לפי דעת רבנן. רבנן הרי דאמרי שחיטת אמו מתארתו, השחיטת אמו של אותו עושה מתארת אותו. עכשיו הספק הוא כזה מאי. כיוון דאמרי שחיטת אמו מתארתו, כיוון שהם אומרים שהשחיטה של האמא מתארת את אותו עושה, אז כביסרא בדיקולא הוא. זה כמו, כבר, כמו שהבשר נמצא בתוך הסיר. מתבשל אותו עושה. למה? הרי כששחטו את אמו, הוא כבר נהיה מותר בשחיטת אמו. זה כבר לא נקרא בכלל באמא. אז אי אפשר לפדות איתו את אותו חמור. זה אפשרות אחת. עוד דילמה, כיוון דראית ואזיל וראית ואתאית. אתה רואה שאתה, את השה הזה, איך שהוא רץ לפה, רץ לשם. אתה יכול להגיד שהוא כבר בסיר? איזה בסיר, הוא ברוך השם בועט, מה אתה מדבר? אז איך אתה רוצה עכשיו לומר שהוא לא נחשב בהמה? ודאי שהוא בהמה ואפשר לפדות את החמור עליו. אז מה באמת התשובה? מר זוטרא אמר, אין פודים את החמור על השא הזה. ורבשי אמר, פודים. אמר לרבשי למר זוטרא, מה ידעתיך? למה אתה סובר שלא פודים עליו את החמור? דגם רצה שא מפסחים. קורבן פסח אסור להביא שא של בן פקועה. וכתוב שא לגבי פטר חמור, וכתוב שא לגבי קורבן פסח. אתה רוצה ללמוד גזירה שווה? כמו שבפסח אי אפשר בן פקועה, ככה גם אי אפשר לבדות חמור בשא שהוא בן פקועה. אם מה להלן זכר, תמים, הוא בן שנה, אם אתה כבר לומד מקורבן פסח, תלמד את כל הדברים מקורבן פסח. כמו שקורבן פסח צריך שהשא יהיה זכר, הוא צריך שיהיה תמים בלי שום מום, והוא צריך להיות בשנתו הראשונה. אף כאן, בפדיון פטר חמור, השא צריך להיות זכר, תמים ובן שנה. הרי אתה לא סובר ככה, אז איך אתה יכול ללמוד גזירה שווה מקורבן פסח לפטר חמור? עוד מתרץ את הגמרא, תפדה, תפדה, זה שכתוב פעם שנייה, תפדה ריבה, זה בא לרבות גם אם הוא לא תמים זכר בן שנה בשביל פדיון פטר חמור. שואלת הגמרא, היא תפדה, תפדה ריבה, אפילו כל מילי נמי. אולי אם כבר אתה מרבה מתפדה, אז תרבה את כל סוגי עשה, גם בן פקועה תרבה שאפשר לעשות בו פטר חמור. אומרת הגמרא, אם כן, שא של גזירה שווה, שלומדים שא, שא מקורבן פסח, מה היה אני לי? הרי יש דבר מסוים שזה כן מועיל לגזירה שווה של שא, שא לקורבן פסח, שמה? שאי אפשר לעשות פדיון פטר חמור על שא שהוא בן פקוע. עד כאן השיעור על דף ע' ד'.